ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אחד הנושאים שעולים הרבה בייעוצים שאני עושה, אחד הנושאים שמהווים משקל כבד על אנשים, זה נושא כל דיני אישות המשפחה, כל דיני המשפחה בכלל. כאשר עולות הרבה פעמים שאלות איך אנחנו רושמים נכסים לפני, איך אנחנו נכנסים לחיי הנישואים, ולצערנו, מה עושים ביום שאחרי. כדי לענות על כל השאלות האלה, הזמנתי את עורכת הדין מאיה פלד, שהגיעה במיוחד מרחוק וכיבדה אותי, והיא תספר לנו, ואנחנו נשאל אותה הרבה שאלות, איך אנחנו מתמודדים ומה המשמעויות של כל הנושאים החשובים האלה שאנחנו צריכים להתמודד איתם. לפני שאנחנו נעלה את השאלות, שלום עורכת הדין מאיה פלד, אני ארשה לעצמי לקרוא לך מאיה. קודם כל תודה רבה באמת שבאת וכיבדת אותי, ואני רוצה שתספרי קצת לאנשים בכמה מילים, מי זאת עורכת הדין מאיה פלד, שלא דורשת לקרוא לעורכת הדין אלא צנועה, אבל מי זאת עורכת הדין מאיה פלד, מה הניסיון, אפילו את יכולה לספר על המומחיות שלך בנטוורקינג, אבל זה לא האישו, ומשם אנחנו נצלול לנו לתוך הים הגדול של דיני אישות.
אז צחי, תודה רבה שהזמנת אותי.
באהבה.
אני חושבת שלפני הכל אני בן אדם, ואני אוהבת לעזור לאנשים ולהשמיע את הקול שלהם. אני עושה את מה שאני עושה כבר יותר מ-12 שנה. אני בדרכי לסיום התואר השני, אני בוגרת תואר ראשון באוניברסיטה העברית, אני בעיקר בוגרת לימודי החיים.
זה הכי חשוב.
הכי חשוב, לימודי החיים, ויש לי אוזן קשבת. הכי חשוב לי זה להשמיע את קולם של האנשים, ואני יודעת שאנשים כביכול הם דומים. בפועל כל אדם והסיפור שלו והסיוע היועץ המשפטי שמתאים לו, וזה מה שאני משתדלת לעשות. אני חברת ועדת יפוי כוח מתמשך בלשכת עורכי הדין.
אנחנו הולכים להסביר את זה ולדבר על זה, בגלל שזה נושא מאוד חשוב.
לגמרי, ואני אחראית לכמה פסקי דין חשובים, ביניהם פסק דין שניתן לאחרונה בעניין יפוי כוח מתמשך, שבעצם הבאתי את קולה, לא הצגתי במקרה הזה אישה מבוגרת ב-87, אלא רק את הבן שלה שהיה מיופה כוח, וזכיתי להשמיע את קולה ולהביא לכך שבית המשפט מנע ביטול יפוי כוח מתמשך ומינוי אפוטרופוס לאדם צלול. זה מה שאני עושה בכמה שורות, ואני אוהבת אנשים. מספיק, צחי?
אם לא היית אוהבת אנשים, אני חושב שהשיחה שלנו, שעשינו את השיחת היכרות, לא הייתה מובילה לפגישה שלנו היום. אני חושב שזה מה שמוביל אותנו. ואני אמנם חשבתי להתחיל מחיי הנישואים, אבל אם את כל כך דיברת על היפוי כוח מתמשך, ולצערי אנחנו עכשיו נתקלנו בזה במשפחה, עם הצורך שבזה והחיסרון שאין לנו את זה, ומינוי אפוטרופוס עם כל הקשיים ועם כל הדברים, אני חושב שאנחנו באמת נתחיל מהקטע הזה, אז למעשה אנחנו הולכים מהסוף אל ההתחלה, ונגיע להתחלה, אז בואו נגיד שלפחות הפודקאסט הזה ייגמר יותר שמח. אבל כן, אנחנו מגלים את זה לצערנו ברגעים מאוד מאוד קשים, שאנחנו עומדים, כמו שעכשיו קורה לנו במשפחה עם חמותי, שאנחנו עומדים פתאום שבן אדם עובר אירוע, במקרה שזה אירוע מוחי, ואנחנו נמצאים במצוקה, פתאום הכל צריך להתחיל לבנות מחדש, וזה קשור ביחסים בין בני הזוג, ומגלים, בגלל שלא רצו ללכת ולעשות צוואות, או לא רצו ללכת לעשות פה יפוי כוח מתמשך, או לא ידעו שזה קיים, אנחנו מגלים שפתאום צריך למנות אפוטרופוסים והכל, אז בואי נדבר על כל הדבר הזה, ואני חושב שנתחיל באמת מה זה יפוי כוח מתמשך, ואני חושב שתוך כדי זה שתסבירי את זה, את יכולה גם להסביר על הנושא של האפוטרופוסות, בגלל שזה קשור אחד בשני וזה מונע אחד את השני, ובואי תתני לנו ממש כזה ספיץ' כזה על שני הדברים האלה ועל החשיבות של הקיום שלהם.
כרגיל, צחי, אתה מאוד מדויק. אתה נוגע ישר בנקודה שמאוד מעסיקה אנשים. מה יקרה אם חס וחלילה הם לא יוכלו לקבל החלטות בעניינים שלהם? מה יקרה? אליך מגיעים אנשים כדי לקנות דירות, כדי לדאוג לפנסיה שלהם, לדאוג לעתיד שלהם. ואני אומרת, כדי לדאוג באמת לעתיד, זה חשוב לעשות את הפעולות כאן ועכשיו, אבל גם חשוב לעצור לרגע ולחשוב על מה יהיה אילו הקול שלהם לא יישמע. על מי הם סומכים? יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, די חדש, הוא קיים רק כמה שנים, שבמסגרתו אנשים יכולים להביע את רצונם. העניין הוא שמי שנתן לזה את השם, לא עבר קופי רייטינג. אז אנשים לא כל כך יודעים מה זה הדבר הזה. בפשטות אני אגיד, זה מסמך שיכול לערוך אותו עורך דין שעבר הכשרה, שיש בו פירוט של מי יכול לטפל בדברים של אותו אדם, בעניינים רכושיים, בעניינים אישיים ובעניינים בריאותיים. כשיושבים עם עורך דין שעורך את המסמך, מפרטים הנחיות מפורטות לצורה הזאת. זאת הדרך הנכונה לערוך את המסמך הזה.
שנייה שאני מעוצר אותך, כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, ואני חושב שאנשים לא מבינים את זה עד שחס וחלילה הם חווים את זה, אני חושב שכדאי שתקחי אותנו רגע צעד אחד אחורה, כמו התימנים, צעד לאחור, בואי תסבירי מה המשמעות של בן אדם, אני לא מדבר, אחר כך נדבר על מוות וצוואות, אבל בן אדם שפתאום, למשל, עובר בין, הרי כמו שישועת השם כערף עין, גם ההפך הוא כערף עין, ובן אדם בין לילה עובר אירוע מוחי, ופתאום אין לו שליטה, או כל מיני דברים אחרים, ואנחנו יודעים, הוא פתאום מקבל מחלות זקנה, ופתאום הוא לא שולט, או פתאום הוא לא רציונלי, ואז צריכים למנות לו אפוטרופוס, שכאן, אם אנשים לא יבינו, ואת אמרת כאן בנף יד, ואם אני לא הייתי עובר את זה, לא הייתי מבין מה את אומרת, את הנושא שיש גם אפוטרופוס לענייני רכוש, ויש גם אפוטרופוס לענייני גוף. אז בואי תתני קצת הסבר על זה, ואני חושב שאז אנשים יותר יבינו את הנושא של היפוי כוח המתמשך ואת החשיבות שלו.
אני רוצה לדבר על החיים עצמם, וכשאני מדברת על החיים עצמם, אני אתן דוגמה. הגיע אליי, בדרך כלל כשיש מקרה שקורה משהו לאדם והוא כבר לא יכול לקבל החלטות בעניינים שלו, מי שמגיע אליי זה לא האדם עצמו. האדם עצמו כבר לא יכול להשמיע את הקול שלו. ומגיעים בני משפחה. במקרה הטוב, אותם בני משפחה הם בהסכמה, ואז מגישים יחד בקשה לבית המשפט. זאת אומרת, מי שקובע מי ימונה כאפוטרופוס, מי יחליט בעבור אותו אדם, זה בית המשפט. מגישים בקשה לבית המשפט. הגיע אליי לפני כמה שבועות ילדה, בחורה צעירה, בת 20 ומשהו, שאימא שלה בשנות ה-50 לחייה עברה אירוע מוחי. הם היו צריכים להגיש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס, ולאישה הזאת יש 12 קרובי משפחה מדרגה ראשונה שהיו צריכים להגיד האם הם מסכימים או לא מסכימים. עברנו את המשוכה, בית המשפט הסכים, ועדיין עובדת סוציאלית, אנחנו מחכים עכשיו לעובדת הסוציאלית שתגיש איזשהו חוות דעת מטעמה. שתגיד האם באמת הבת יכולה לטפל בעניינים של אמא שלה או לא. אנחנו מחכים לתגובה של האפוטרופוס הכללי, שזה גורם במשרד המשפטים, שיביע אם הוא מתנגד או מסכים. בסופו של דבר, גם כאשר יינתן צו של בית משפט למינוי אפוטרופוס, ואותה בת שפתאום כל הטיפול באמא שלה, הרכושי והבריאותי, הגופני, נפל על הכתפיים שלה, בחורה צעירה, תצטרך גם להגיש דוחות אחת לשנה לאפוטרופוס הכללי על כל פופציק ועל כל שקל שהיא לוקחת לטובת מה? לטובת הטיפול באדם שקרוב אליה. אם אמא שלה הייתה עוצרת לרגע ועורכת יפוי כוח מתמשך, כל העולם של אותה בת שנקרא לה לצורך העניין ענת, אותה ענת היה משתנה לחלוטין. ענת הייתה פשוט עושה כמו שאימא שלה שנים סמכה עליה, היא הייתה מטפלת בבריאות של אימא שלה. היא הייתה הולכת ומוציאה כספים כמו לראות עיניה, בלי מעורבות של בית המשפט ובלי מעורבות של האפוטרופוס הכללי. אני חושבת שאנשים, אתה יודע, שנינו יודעים, אנשים הם אנשים חכמים. בטח האנשים שמקשיבים לנו עכשיו, הם אנשים חכמים. הם עצרו לרגע את החיים שלהם כדי לקחת ולקבל ערך, לקדם את עצמם למקום הבא. נכון, אמרת לי על האנשים שמקשיבים לפודקאסט, שאלתי אותך מי האנשים האלה. אמרת לי, אנשים נבונים שלוקחים אחריות על החיים שלהם.
כל מי שמקשיב לי, ואני חושב שהדבר שאת מביאה כאן, וזה כל כך חשוב, ואני מדבר מדם ליבי, אני רואה את אשתי שהיא אפוטרופוסית היום, ואני רואה מה היא עוברת, ותכף אני רוצה לדבר איתך על עוד איזה פרט שם שאני מאוד מציק, עוד פעם, מה מציק? זה משהו שהם מחויבים כלפי הרשויות. אני מבין כמה זה נחוץ, ואותו בן אדם שחושב על העתיד שלו, הפנסיוני, הוא צריך לחשוב על העתיד שלו ליום שיש לו בעיה. וזה היום הכי חשוב. זה היום הכי קריטי, הכי קריטי, ואני לא מדבר, עוד מעט נדבר בכלל על המצב של להשאיר, מה קורה יש, אם אנחנו בכלל מתעופפים לעולם אחר. אבל כאן למשל, אחת הבעיות שקורה במזוג, ואני רוצה שתגידי לי איך זה עובד בייפוי כוח מתמשך, למשל, אם נגיד האישה, כמו במקרה שלנו, עוברת את האירוע וממונים לאפוטרופוסים לגוף ולרכוש, לא משנה אם זה הילדים שלה, זה יכול להיות גם בן אדם זר, ופתאום עכשיו יש כסף שצריך להתחלק וצריך לנהל אותו, ופתאום יש כסף שהוא שייך לבעל, ויש כסף ששייך לאישה, כמו למשל שהאישה מקבלת איזו ירושה פתאום או משהו, וצריכים להתחיל לחלק את הכסף בין השניים. האם אותו דבר קורה, וצריך לנהל את כל הכסף ולהגיש דוחות כל היום, ובודקים אותך אם השתמשת בחצי והשתמשת לא בחצי, ואת צריכה על כל דבר לדווח? האם, מה קורה ברגע שיש לך ייפוי כוח מתמשך?
כשעורכים ייפוי כוח מתמשך בצורה נכונה, מפרטים בהנחיות מקדימות את העולם הפרטי של אותו אדם. זאת אומרת, נניח ויש מישהו שרכש, אני לוקחת לעולם שלך, נניח ויש מישהו שרכש פנסיה, רכש פנסיה, איזה פנסיה הוא רכש? פנסיה מנדלן. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך הוא יכול לתת הוראות ספציפיות לגבי מי יטפל בהשכרת הדירות. מי אותו בן אדם שיטפל בהשכרת הדירות? האם ניתן להקצות כסף לשיפוצים מעט לעת? האם ניתן לקחת לטובת זה כסף? ממש אפשר לתת הוראות ספציפיות ויותר מזה. אנשים אומרים לי, אוקיי, אז הבן שלי יטפל בהשכרת הדירות. לא, זה לא מספיק. ביפוי כוח המתמשך אני מתעקשת שיכתבו גם, למשל, לאיזה חשבון יפקידו את זה, שלא יהיה מצב שאותו בן, שאומנם הוא טוב לב ודואג לאבא שלו והכל, פתאום יהיה לו צורך אחר שקורה לפעמים בחיים. החיים הם דינמיים, יהיה לו צורך אחר והוא יפקיד לא עלינו את הכספים של הסחירות שהאבא חשב שהוא רוצה שהגיעו לטיפול בו ובראייתו לחשבון אחר. יפוי הכוח המתמשך הוא מערכת יחסים של אמון, וכמו מערכת של יחסים של אמון, ניתן להפר אמון. צריך לקבוע בצורה מדויקת לאן הכספים הולכים.
יש על זה פיקוח, זאת אומרת, זה שמקבל את ייפוי הכוח המתמשך, תראי, היתרון בקטע של האפוטרופוס, זה באמת שעושים לכאורה פיקוח, אני אומר לכאורה, אנחנו יודעים למה אני אומר את זה, אבל לכאורה יש פיקוח שבאמת הילדים לא יעשקו, או האפוטרופוס לא יעשוק את זה שהוא מייצג. אבל מה קורה במצב הזה? שעכשיו ילד קיבל את השליטה על הרכוש של ההורים, איך מוודאים שהילד הזה לא ימכור פתאום את הדירה וישאיר את, נגיד את האימא שלו, אנחנו כבר יודעים על כל מיני דברים כאלה, חסרי כל, כבר נתקלנו בזה. איך זה קורה?
כדי לוודא, קודם כל, זה לא פרוץ לגמרי. מה שאני נתתי זה כאלה קווים כלליים, אבל אני רוצה לבוא ולהגיד שהמחוקק היה ער לעניין הזה. והוא היה ער לעניין הזה, ולמשל מחירת דירה, בכל מקרה תהיה כפופה לאישור בית משפט, ובית המשפט יצטרך לבדוק שאכן מחירת הדירה הולמת את טובתו של האדם שמונה לו, שיפוי הכוח המתמשך שלו הופעל. זה לעניין הזה של, לעניין הזה של מחירת דירה. לנושאים אחרים צריך באמת לתת את הדעת. יש אפשרות, אני לא יודעת אם אתה יודע, במסגרת ייפוי כוח מתמשך, יש אפשרות למנות אדם שהוא מיודע. מישהו שאתה סומך עליו, אתה לא רוצה שהוא יהיה בתוך הקישקע של המשפחה, אבל הוא יהיה מהצד. הוא יהיה בן אדם מהצד שיפקח, אפשר לקבוע מה המנגנון, איזה דוחות להגיש לו, איזה דוחות להמציא לו, זאת אומרת, איזה דוחות מיופי הכוח, אם הופעל ייפוי הכוח המתמשך, איזה דוחות יוגשו לו, איזה דיווחים. יש כל מיני מנגלונים שניתן לעשות, ואם אני אצטרך לפרט את זה, אז אנחנו ככה
לא נגמור עם זה,
אבל בקווים כלליים, אתה מאוד מאוד צודק, אתה ער לדינמיקה המאוד עדינה שקשורה ליפוי כוח מתמשך. ואני אגיד לך שבמקרים מסוימים, יש אנשים שבוחרים, למרות שמדובר ביפוי כוח מתמשך, לבקש שהאפוטרופוס הכללי גם יהיה בתמונה. מחשש, שמה יעשו איזה משהו שיפגע באמון. בכל מקרה אני אומרת, כמו כל דבר, צריך לשבת על זה, להתייחס לזה במלוא הרצינות, כמו שאנחנו מתייחסים לחיים שלנו. הרי בזה זה מדובר. כמו שהולכים, כשהולכים ורוכשים דירה, צריך להתייעץ עם מישהו שבאמת מבין מה זה לרכוש דירה. באמת מבין עד כמה קשה היום להגיע לדירה, אפילו לדירה קטנה, ולא ככה על הדרך חושב שהוא משחק במונופול. אותו דבר ביפוי כוח מתמשך, בעריכת צוות, בעריכת הסכמים בתוך המשפחה. קחו רגע ותחשבו מי אתם רוצים שיעזור לכם להגיע לרצון שלכם. כי מה שצחי עושה ביום יום, הוא בסך הכל עוזר לכם להגיע לרצון שלכם. למה אתם באמת רוצים? מה התמונה שלכם? הוא לא מחליט במקומכם. ואותו דבר עורך דין, שעורך ייפוי כוח מתמשך, הוא בסך הכל שופר משפטי למה שצריך. מי שקובע זה האדם עצמו. קחו את עצמכם ברצינות, שבו ותחליטו עבורכם, עבור בני משפחה. תחשבו על מה עלול להיות ומשם תפעלו.
אני רוצה להגיד כאן עוד משהו. את אמרת את זה בין השורות. אחד הדברים שזה מונע, הרי אנחנו עדים לזה, ואנחנו חיים בעמנו, שהרבה פעמים שיש איזה קושי, נהיה סכסוך בתוך המשפחה. אנחנו תכף נדבר על זה יותר אולי בעניין צוואות, אבל גם שיש מקרים כאלה, פתאום יש קרע במשפחה, אחד טוען שהוא טיפל יותר באמא או באבא.
ממש.
אחד, ואחד הדברים החשובים שיש ביפוי כוח מתמשך, אם הוא היה קיים, זה שהוא הוא מזרז את כל ההליך של המשך הטיפול באותו בן אדם שנפגע. הרי אם עכשיו בן אדם כבר עבר את האירוע, ועכשיו הילדים שלו מסתכסכים, והצטרכו למנות את האפוטרופוס שבא בדיעבד, מתחיל להיות ויכוח מי יהיה האפוטרופוס, מי לא יהיה האפוטרופוס, לא חותמים אחד לשני, צריך ללכת לבתי משפט, לכל דבר יש פתרון, למדינה יש את הכוח גם לקפות משהו, אבל זה מונע וזה נותן את ההמשכיות של הטיפול, זה נותן את ההמשכיות של השימוש בכסף, ואחד הבעיות למשל, שאין את היפוי כוח מתמשך, זה עד שאפשר לגעת בחשבון בנק של אותו בן אדם, זה לוקח זמן, ואז פתאום הילדים צריכים להוציא כסף, או זה נופל על אנשים, ולא תמיד יש להם את היכולת. אני חושב שאנחנו, ובזה אנחנו נסיים את הטיפול, או את השיחה על היפוי כוח מתמשך, אבל אני חושב שאלה אם כן, את רוצה להגיד עוד מילה על זה, אני חושב שזה מבהיר לאנשים למה לרוץ לעשות, וצריכים לזכור, היפוי כוח הזה מתמשך, הוא מופעל רק אחרי שקורה משהו, לא לפני זה, אז בן אדם לא יכול לעשות דברים לפני.
שני דברים. דבר ראשון, יפוי כוח מתמשך בעיקר מאפשר תקשורת. לאנשים, אם אין יפוי כוח מתמשך, אין נושא לשיחה, לא מדברים על זה בארוחות שישי. בארוחות שישי מדברים על כל מיני דברים אחרים, לא מדברים על באמת מה שחשוב בארוחות שישי. זה דבר אחד. ודבר שני, יפוי כוח מתמשך שם מקום מרכזי לרצון של האדם עצמו. זאת אומרת, אם האדם עצמו אומר מי הוא רוצה שיטפל בו, מספיק, בזה נגמרת הסוגיה. ואז לא צריך בתי משפט, לא צריך אפוטרופוס כללי, ואפשר לישון בשקט. מה אתה אומר על שינה בשקט, צחי?
זה מה שאני יוצר לכולם. אני רוצה, אם אנחנו כבר עוסקים בחלק הזה, יש את החלק הזה של הצוואות, שלא תמיד הוא נמצא, ואני לא בטוח שאנשים יודעים מה המשמעות של מה קורה אם בן אדם לא עשה צוואה, ואני חושב שזה מתחיל, הצוואה מתחילה בזה שבדיוק מהמשפט שאמרת קודם, שבן אדם מגדיר בחייו איך הוא ירצה שדברים יקרו אחרי מותו, ואנחנו יודעים כמה סכסוכים זה יכול למנוע, למרות שיש גם סכסוכים שיש צוואות, כמה סכסוכים זה יכול למנוע אחר כך, אז בואי, אני רוצה שתתני בכמה מילים, ובאמת נרוץ קצת אחר כך לחיים, שיש לנו לדבר על כמה דברים שחשוב לי לדבר עליהם יותר. תני לנו בכמה מילים על חשיבות הצוואה, ומה קורה שאין צוואה, ונרוץ קדימה גם להתחלת החיים.
אני אתחיל מה קורה כשאין צוואה. זה לא שיש ריק. המחוקק עשה איזה משהו, כך זה גנרי, עשה איזשהו כלל כזה, אמר כלל אצבע, כשאין צבא, זה יתחלק בין בן או בת הזוג לבין הילדים. זה כזה בכללי. אני אומרת לאנשים שבאים אליי, אם מה שמציע המחוקק, טוב לך, אם זה החליפה שאתה רוצה, בכבוד, תלבש אותה. אבל אם יש לך רצון אחר, אם אתה רוצה לעשות משהו שונה ממה שכתוב בחוק הירושה, תעשה את זה. וזו המשמעות של צבא. זה היכולת להתאים לאדם את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, נניח, היה ויש לך כמה דירות, ואתה רוצה להוריש לילד ספציפי דירה מסוימת, חוק הירושה לא נותן לזה פתרון. האם היה ויש לך כספים מסוימים שאתה רוצה לתת למישהו מסוים? היה ואתה חושש מהתנהלות של בן משפחה כזה או אחר, או אם אתה רוצה להוריש לאגודת החתולים העירונית, גם אז צבא לא נותנת לך פתרון. אבל הכי חשוב, שוב אני אומרת, לעצור לרגע, לחשוב מה חשוב לכם ולכתוב צבא. הרבה אנשים חושבים על מה יקרה אם הם ילכו לעולמם, ובן או בת הזוג תהיה להם זוגיות חדשה. צוואה נכונה תיתן לזה מענה, ותיתן מענה גם למקרים, כמו למשל, אם אחד הילדים הולך לעולמו, האם אתם רוצים באמת שבן הזוג שנשאר הוא זה שירש, או שאתם רוצים להבטיח את הירושה לנכדים ולדורות הבאים? זה שאלות, אני לא אומרת שזה שאלות פשוטות. אז אפילו שאלות כבדות מאוד לפודקאסט. אני יודעת שאנשים צריכים רגע להקל את זה. אם אתם צריכים לשתות כוס מים, זה הזמן.
אני רוצה לתת טיפ, אני רוצה לרוץ לחיים. אני רוצה לתת טיפו. יש אנשים שמשאירים כמה נכסים. ושמשאירים כמה נכסים, הם משאירים את זה הרבה פעמים, ואני מגלה את זה בחלוקה, שאם נגיד יש להם שלושה ילדים, כל אחד מקבל שליש. ואנשים לא מבינים, את הטעות שהם עושים. לפעמים זה נוח להם כדי לא להתחיל לחשוב איך לחלק את זה ולעשות איזון. ההמלצה שלי היא חד משמעית. אל תשאירו נכסים משותפים, או ככל שאתם יכולים, אל תשאירו נכסים משותפים. אתם בחייכם, תעשו טבלת איזון כמו שעושים איזונים בכל מיני מקומות אחרים. תקחו את הנכסים שלכם, אתם צריכים שמי, תקחו שמי שיעשה איזון, שיעשה לכם איזשהו חישוב כמה שווה כל נכס. אם יש לכם מזומן, אז תחלקו את הכסף המזומן שיאזן על הכספים האלה, על השוויים של הנכסים. תזכרו דבר אחד, ברגע שאתם עושים שיתוף, תזכרו שיש לכל ילד, יש בן או בת זוג, לכל ילד יש ילדים, מתחיל שם הסכסוכים, ואנחנו יודעים משפחות, ואם אני עכשיו רק אלחץ על כפתור, אני יודע שמאיה תספר פה עשרות סיפורים על משפחות שהסתכסכו על רכוש, אנחנו כולנו חווים את זה לידינו, אז בואו תעשו את המאמצים בחייכם, למנוע את הצרות של העתיד, וככל שתעשו את זה בצוואה, או תכוונו את זה נכון, אתם תעשו לזה סדר, ואני חושב שזה מה שיבנה לדור הבא, או לאלה שישארו אחריכם, חיים יותר מאושרים וחסרי סכסוך. נכון, יכול להיות גם מקרים של קנאה, אבל עדיף שיקנו מאשר יריבו, ואני מאוד ממליץ לעשות את זה. אני, שאני לא עורך דין לדיני אישות, נתקע לא פעם ולא פעמיים, שאני צריך לבוא ולעזור לאנשים לפתור ביניהם סכסוכים, כמו בורר כזה, על ירושות שבאים אליי בתור מומחה לנדלן, באים אליי במסגרת הייעוצים, שאני אגיד מה לעשות ואיך לחלק את זה והכל. רק עכשיו עשיתי את זה לאחרונה, והערבתי אפילו את עורך דין אלישע קסנר, שעשה איתי את הזום נדלן, וזה דברים נוראים, ובאמת שם הצלחנו למנוע סכסוך גדול. אז בואו נעשה את הדברים מסודרים, אבל מאיה, אני רוצה לרוץ לחיים עצמם. יש כמה דברים שמאוד אני רואה אותם, זה אפילו הבוקר זה ממש אנשים שרוצים לעזור לילדים שלהם לקנות דירות. אנחנו עברנו ממש פאזה. אנשים שרוצים לעזור לילדים שלהם לקנות דירות, אני מדבר על ילדים שהם רווקים, ואני רואה את הפחד. אני רואה את הפחד מה יקרה אם מחר הם ימצאו זוגיות, מה יקרה אם הם יתגרשו, איך דברים יקרו, וכאן אני רוצה לדבר על שני דברים, מאיה. קודם כל, לאותם הורים שנותנים את הכסף, והם אומרים, אם באמת היחסים עולים על סרטון, איך אנחנו מגינים שכל מה שעמלנו עליהם כל החיים שלנו, לא ילך לטמיון ולא פתאום יתחלק עם עוד מישהו שלא מגיע לו. ופעם שנייה, איך אנחנו נכנסים, או איך אנחנו נכנסים לחיים עם כל מה שקשור עם הסכמים נכונים, הסכמי ממון. אז בואי נתחיל מהקטע, איך ההורים מגינים על כסף כזה שבאמת, ההורים שכל החיים עמלו על זה, והם עכשיו נותנים לילד 100, 200, 500 מיליון שקל, מה הם עושים מחר אם באמת זה, איך הם מונים שזה לא יעבור לצד השני?
אנחנו עכשיו באמת בפאזה אחרת. אנחנו בפאזה של שפע, הורה, רוצה לעזור לילד שלו, היום מאוד קשה להגיע לדירה, ועושה מה שהורה טוב עושה, רוצה לתת לילד שלו כסף. אז יש כמה מנגנונים. המנגנון הראשון הוא, אם יש כבר בן זוג, אז הוא הסכם הממון. אבל מה? הסכם הממון הוא בן הזוג, בין בני הזוג. ההורים הם לא צד להסכם הממון. ולפעמים הילד אומר, אמא, די, תעזבי אותי, לא צריך הסכם ממון. מה את מכניסה לי הסכם לחיים?
זה כאילו לא נעים לעשות הסכם ממון.
נכון. ובאמת, אם עורכים את זה לא נכון, באמת מערכת היחסים עולה לסרטון, ואנחנו מדברים על הורים טובים, לא הורים שמנסים לבחוש, ובכלל זה הורים שמפנטזים על הנכדים שיהיה להם כיף להיות איתם, אז הם רוצים בזוגיות. אז מה שאני אומרת זה דבר כזה, אפשר לעשות הסכמי הלוואה. בעצם, כמו שאתה הולך, אתה שולח לקוח לבנק. הבנק נותן הלוואה?
כן.
קוראים לזה משכנתה? אפשר לעשות הסכמי הלוואה, אפשר לעשות משכנתאות, גם בין אנשים פרטיים.
מי עורך את הסכמי הלוואה? עורכי דין כמוך?
עורכי דין כמוני, עורכים הסכמי הלוואה. את הסכם ההלוואה אפשר לרשום במסגרת הערת הזרה בטאבו, ואז יש הסכם מסודר. ובמסגרת ההסכם כותבים שאכן כל הדני הזוג נשואים, הכל טוב ויפה. היה והם ייפרדו, אותו בן זוג יצטרך להחזיר כך וכך שקלים. למה אני אומרת את זה? כי זה נהנה וזה לא חסר. אותו בן או בת זוג שהצטרפו לתא המשפחתי המורחב, השופע, בעצם מקבלים מתנה. מי לא היה רוצה לקבל מתנה של 500,000 שקל, של 700,000 שקל? מתנות נהדרות, תאגנו את זה בהסכם הלוואה מסודר. ואז אם חס וחלילה יש קרע, אותו בן זוג יצטרך להחזיר את מה שהוא קיבל. הכל טוב ויפה. ואם אין קרע, הכל טוב ויפה. כי בעצם מה מתכוונים ההורים? ההורים מתכוונים לטוב. הם מתכוונים שיהיה בית להם, ושיהיו הרבה נכדים, ותהיה שמחה ויציבות ואהבה, והכל טוב ויפה. אבל מאחר ואנחנו לא בסיפורי סינדרלה, קורים לפעמים דברים. הדלת לפעמים הופכת לדלת כשהיא צריכה, נכון?
ממש.
אז אנחנו לא בסיפורי סינדרלה, ולפעמים לא חיים באושר ובאושר עד עצם היום הזה. לפעמים קורים דברים אחרים, תעשו הסכמים כמו שצריך, תאגנו אותם, ואם הילד מסכים להסכם המון, מעולה. ויותר מזה, אל תחכו.
אני חושב ש... בואי נעזור לאנשים.
כן.
עדת, אנשים מפחדים מההסכם המון. אני אמנם התחתנתי, לא עשיתי הסכם המון עם אשתי, אבל אני חושב שיש בזה היגיון בהסכם המון, ושיש בזה עוד דברים מעבר. לפעמים אנשים לא מבינים שיש לזה גם היבטים מיסויים.
כן.
להמשך. אז אולי תבהירי לנו, הרי שאם עכשיו אני נכנס ילד לחיי נישואים ויש לו דירה,
כן.
והוא לא עושה הסכם המון, יש לזה משמעות אחת, ואם הוא נכנס עם הסכם המון, לפעמים ההסכם המון יש לו ביטוי שיכול לעזור להם לבנות החיים יותר טוב. אז אני אשמח שאם את תסבירי מה המשמעויות של הדברים האלה, כדי שאנשים יבינו שהסכם המון הוא לא כללה, ולפעמים זה סיוע לבנות את החיים הרבה יותר טוב, מעבר לזה שזה עושה הרגשה נכונה.
אז הגישה להסכם המון צריכה להיות כמו בכל דבר, בשקיפות ומתוך הבנה. ולפעמים, כשעורכים הסכם, אני דייק ואומר, לא לפעמים, כאשר עורכים הסכם המון בצורה נכונה, שקופה, לא רגע לפני החתונה לשלוף את ההסכם המון, הגיע אליי זוג, כבר לא זוג, שהתגרשו, כי הוא שלף בחתונה את הסכם הממון. אז סבתא שלי הייתה אומרת על זה, פיל בחנות חרסינה. אז זה ממש פיל בחנות חרסינה. לא, עושים את זה מסודר. ולמה זה חשוב? אתה דיברת על דירה שמישהו הביא מלפני הנישואים. בעיקרון, דירות מלפני הנישואים, לפי חוק יחסי ממון, הם לא בתוך הפול המשפחתי. זה נכס חיצוני. אבל, כאשר אותו זוג גר בדירה כך וכך שנים, משפץ את הדירה, לוקח משכנתה על הדירה הזאת, מגדיל את מסת הנכסים המשותפת על חשבון אותה דירה, ייתכן ובית המשפט יראה באותה דירה כדירה שהופכת להיות כחלק מהרכוש המשותף.
את אומרת פה דבר שאני חושב שאנשים אולי ישמעו אותו עוד פעם, בגלל שזה אחד הבעיות. את אומרת שגם אם אין הסכם ממון, גם אם אין הסכם ממון, ואני נכנסתי לחיי הנישואים עם דירה, אוקיי? או אחד מבני הזוג, זה לא משנה, רואים בזה כנכס שלו?
כן, רואים בזה כנכס שלו, אבל, זה נכסים חיצוניים. אותו נכס חיצוני, מלפני הנישואים, כל עוד הוא נפרד, הסחירות מופקדת בחשבון נפרד, הכל מופרד, בסדר. אבל מה קורה אם הם גרים בדירה הזאת? אותו דבר דרך אגב לנכסים שמתקבלים בירושה, במהלך החיים המשותפים. אבל אם זה מתערבב בפול המשפחתי, איתן בן הזוג בשלב הפרידה, שאותו בן זוג, למרות שזה בעיקרון אמור להיות נכס חיצוני, הוא איתן למה שאנחנו קוראים בשפה המשפטית, שיתוף ספציפי. זאת אומרת, שבמהלך החיים המשותפים, מה פתאום? נכון שהוא הביא את זה מלפני הניסויים, נכון שהוא קיבל את זה בירושה, אבל הוא התכוון לשתף אותי בזה. גרנו בזה, זה דירת המגורים שלנו משך 10 שנים, שיפצנו, אני עשיתי ככה, זה בכלל התערבב. וכשנכסים מתערבבים, הכל מתערבב. אז כדי שדברים לא יתערבבו, עושים הסכמי ממון, מנוסחים בעדינות, באלגנטיות, מתוך אהבה גדולה אחד לשני, מתוך כבוד אחד לשני, אבל עם משקפיים שאפשר לראות בהם את המציאות.
כאשר אני נכנסתי, או נכנס בן הזוג, עם דירה לחיי המשפחה החדשים, איך זה נראה, אם עכשיו, אם קונים עוד דירה, יצא שבעצם משלמים, זאת אומרת, כאילו לבן זוג יש כבר דירה, והוא כבר דירה שנייה קונה, ואז בת הזוג, במקרה הזה, תשלם רק היא מס רכישה על דירה יחידה, והוא ישלם כאילו על דירה שנייה?
אז יש הוראת ביצוע, הרבה פעמים מגיעים אליי לקוחות כאלה, ויש הוראת ביצוע של רשות המיסים לעניין הזה, אנחנו קצת סוטים לעולמות של דיני מס, אבל יש הוראת ביצוע של רשות המיסים לעניין הזה, יש פסיקה לכאן ולכאן, צריך לראות בדיוק מה הנסיבות, האם נערך הסכם המון או לא נערך הסכם המון בין בני הזוג, והאם באמת הייתה ביניהם הפרדה רכושית. מה זה אומר הפרדה רכושית? האם באמת הם התנהלו כשני אנשים נפרדים, כל אחד עם המסת נכסים שלו? יש פקידי שומה שיקבלו את זה, יש פקידי שומה שפחות יקבלו את זה. אתה יודע, פקידי שומה, לפני שהם היו פקידי שומה, הם בני אדם.
כן.
אז זה לפי אותו פקיד שומה, יש פסיקות לכאן ולכאן, ויש באמת הוראת ביצוע ספציפית לעניין הזה. אני ממליצה למי שנתקל בסיטואציה הזאת, שילך כמו שאני מומחית.
לא, אני חושב שאנשים שלי פגשו את אוהד שפק, ואת אלישה קסנר, את אוהד שפק הם פגשו בפודקאסט פה, את אלישה הם פגשו בזום נדלן, עורכי דין ראויים.
הם בדיוק האנשים שמתמחים במיסוי.
אז בואי נחזור לעניין שלנו. יש משהו שאולי לא הזכרנו שאני רוצה לדבר עליו, אבל זה משהו שאני נתקל בו בלי סוף. יש שתי תופעות שאני נתקל בהן, והן שונות, אבל הן דומות לי בעניין. יש הרי בארץ, מערכת הנישואים המוכרת היא מערכת הנישואים הרבנית, היא דתית. יש הרבה מאוד זוגות שהתחתנו נישואים אזרחיים.
כדת משה וישראל.
כדת לא משה בישראל. וזה בסדר, אין לי בעיה עם זה. ויש גם זוגות אבל, וזה לא משנה אם זה חד מינים או מעורבים, לא רוצה להגיד רגילים, שחיים ביחד בלי שום מערכת שקובעת, מה שנקרא ידועים בציבור.
נכון.
וזה משהו שאני נתקל בו המון, המון. א', אני מופתע לדעת כמה אנשים היום מתחתנים בנישואים אזרחיים, או כמה אנשים חיים בלי למסד את היחסים ביניהם. ואיך מתייחסים לזה? איך הם צריכים מתי זוג נחשב ידועים בציבור? מתי החיי נישואים של זוג שמתחתנו ניסויים אזרחיים, מתי זה מתחיל לתפוס, למשל, מול רשות המיסים או מול כאלה? איפה זה עומד היחסים האלה?
אז ככה, אני אספר לך משהו מעניין. יש, הרי ידועים בציבור, זה לא משהו של החוק, זה משהו שהוא נגזרת של הפסיקה. יש פסיקה שהיום אומרת שאפילו מישהו, בני זוג שגרים יחד 3 חודשים, ניהלו משק בית משותף, הם ידועים בציבור.
מ3 חודשים
במקרים מאוד מאוד קיצוניים. מתי זה בא לידי ביטוי? כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו, אז בן הזוג הנותר רוצה לקבל זכויות, וראוי שהוא יקבל זכויות. אז הוא תובע הכרה כידוע בציבור. כאן זה מתחיל, הסיטואציה מתחילה להיות מורכבת.
חוץ מלגור ביחד, בוא נגיד אם זוג לא רוצה לצעוק, אני לא בשביל ירושות, כן? זוג רוצה, למשל, אם יש שני בני זוג שהם חיים ביחד ידועים בציבור, והם עכשיו רוצים לקנות כל אחד דירה, הם רוצים לקנות, יש להם כסף לקנות שתי דירות. הם אומרים, אני אקנה דירה ואתה תקנה דירה. בעצם אין משהו שמוכיח שאנחנו חיים ביחד. למשל, אם הם לא יחדו כתובת, אם אין להם חשבון בנק, מתי כן יכולים לעלות אליהם שהם בעצם חיים ביחד או שהם ידועים בציבור?
אז יש כמה. קודם כל, זה מול הבירוקרטיה הישראלית. ביטוח לאומי, יש שלבים כאלו אחרים שירצה לדעת אם הם ידועים בציבור או לא. או כל מיני גורמים כאלה. על פניו, אם אף אחד לא שואל, והכל שלב ורגוע, אז הם חיים את חייהם. הדירות יירשמו לפי איך שהם יבחרו. כל אחד יבחר את הדירה, את הדירה שלו. עכשיו, אני אגיד לך שכולם חיים בשלום, והדירות באותו שווי, והכל בסדר, יכול להיות שזה יעבור.
ברור.
אבל כשלאחד יש דירה בשווי יותר גבוה, ומישהו נתן סכום כזה או סכום אחר, הדברים מתחילים להיות מורכבים. אני אומרת, אתה יודע, סוחר ומזכיר. בתכלס הם לא צריכים הסכם שכירות. אם הסוחר שוכן שלום, והמזכיר מפקיד את השכירות בזמן, אז הכל בסדר. מתי מתחיל להיות מורכב? שזה כבר לא יחסים אידיאליים. אותו דבר ידועים בציבור, ובידועים בציבור זה אפילו יותר מורכב, כי יש כל מיני סיטואציות קיצוניות בחיים שצריך להיערך להם מראש. אני מדברת על ילדים משותפים, שזו סיטואציה מאוד קיצונית, כי אם על השלושה אני אומרת את זה, מאוד קיצוני להיות הורה לילדים. אז הורות לילדים, נניח אם חס וחלילה לא עלינו, אחד מבני הזוג קורה לו משהו. אם יש השקעות שונות במקרקעין, נניח אחד נותן 100,000, השני נותן 500,000. הוא נותן את זה רק כהלוואה, ובגלל שמערכת היחסים טובה, הם לא הסדירו את זה כמו שצריך. אז לכל הדברים האלה, וגם לקיום משק הבית עצמו, צריך לערוך הסכם ממון. פשוט, מדויק, עם מה כל אחד הגיע, עם מה כל אחד יוצא, ואיך הם מנהלים את החיים שלהם למקרה הזה. ואני אגיד עוד משהו, וזה מביא אותנו לעולם של צוות שוב. כי בן אדם יכול להוריש רק את מה ששלו. אם לא עורכים הסכם ממון, לא יודעים מה של הבן אדם. ואז עולה שאלה, האם את אותה דירה שהוא כתב בצבא, הוא יכול להוריש את כולה? הוא יכול להוריש חצי? למה לעלות שאלות מיותרות, אם אפשר לענות עליהן בתשובות פשוטות?
תקשיבי, זה נשמע, את הדברים שאת מדברת אליהם, זה מתחיל להיראות פשוט, אבל את אמרת, דרך אגב, את יודעת, אני כל הזמן נותן את הדוגמה הזאת, שבחתונה יש כתובה. והכתובה בעצם זה חגיגה גדולה, ונותנים אותה לחמות. והחמות שמה את זה בארון, וזה כלי נחמד, אבל חס וחלילה שקורה משהו במני הזוג, היא שולפת את זה, ובדרך כלל זה גם עם כריכה אדומה, ואומרת, הנה, זה התחייבות. זה לא סוד, וזה אנשים צריכים להבין, ואת אמרת פה משהו שהוא סופר חשוב. הרבה מאוד מהיחסים היו יכולים להיגמר בלחיצת יד, ואנחנו יודעים שפעם יעלומים היו קונים בברכה והצלחה, ובלחיצת יד, אבל באמת החוזה, לפעמים הוא נראה מיותר, אבל חוזה זה דבר שנועד ליום רע. חוזה זה נועד ליום של אי-הבנה, ואני גם אומר, לפעמים צריכים אותו גם, למשל בהסכמי שכירות יש אנשים שמזלזלים ואומרים, אנחנו חברים של הסוחרים, ואז פתאום הסוחר פתאום קורא לו איזה משהו, יש איזה ויכוח, ופתאום הוא אין לו הסכם שכירות והוא הופך להיות פולש, ולך תוציא אותו, וזה יותר מורכב. אני אומר, בכל דבר, ובעצם אני חושב שזה המוטו, ואנחנו כבר לקראת סוף הפודקאסט, ואני מרגיש שיש לי, אני יכול לשאול אותך פה עוד 3 שעות דברים, אבל אני אומר, המוטו של כל מה שאנחנו עשינו פה, כל מה שדיברנו פה, זה שההכנה, הכתיבה, אם זה בחוזה, אם זה ביפוי כוח מתמשך, אם זה בכל דבר, אם זה בצוואה, בכל דבר שאנחנו נעשה, זה מה שמסדיר את היחסים. גם אם לפעמים זה נראה שזה כאילו יוצר איזה משהו מלאכותי בתוך הזוגיות, עזבו שיש לפעמים את המשמעות המיסויית של הדבר הזה, וגם דיברתי עם מועד שפק פה על זה, וגם דיברנו על זה בזום נדלן. אני אומר, יש לזה גם השפעות מיסויות, אבל זה כל כך חשוב למסד, הרי גם בין שותפים, גם בין שותפים שקונים יחד נכס, כל כך חשוב לעשות, מי כמוני יודע את זה, שהיום אני ביחסים מצוינים עם שותף, שנאלצנו להיפרד כתוצאה מסכסוך שהיה לו במשפחה שלו, הוא ואבא שלו היו שותפים שלי, והם הסתכסכו ביניהם, ואז בעצם, הנה אנחנו הפכנו להיות גם, המשכנו להיות חברים, אחרי כל הפרידה שהייתה לנו, גם אם היו חלקים לא נעימים באמצע, הכל בזכות שהיה הסכם שיתוף, והדברים האלה, יש להם משמעות מאוד מאוד כבדה, ואני חושב, מאיה, את יודעת, אם אפשר היה לעשות פודקאסטים של שעתיים, אז היינו עושים שעתיים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להזכיר לאנשים שאת אוטוטו הולכת להשתתף בזום נדלן 37, שזה אוטוטו, ששם את תבואי וגם נדבר על הדברים האלה. ואני חושב שמה שאנחנו נעשה, מאיה, אני מרשה לעצמי להציע את זה פה, אנחנו שם נמשיך ונדבר על נושאים נוספים שלא הספקנו, בגלל שהנושא שלך הוא מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד רחב. ומה שלא נספיק, אני אזמין אותך עוד פעם, ותבואי עוד פעם. את אומרת שאת אוהבת את ירושלים. אני חושב שאני מאוד אשמח אם נעשה עוד פודקאסט ונשלים עוד נושאים, בגלל שאני יכול לגלות לכם שאם אני אצלם לכם את ה... אנחנו נמצאים באולפן שיש בו אורגן, אתם תראו שכל האורגן מלא בניירות שמאיה הכינה כל כך בקפידה, ואני אמרתי לה, אני הזהרתי אותה שאני לא נצמד לניירות, אבל באמת לא נצמדנו, אבל זה היה בהחלט התשתית של השיחה כאן, והיא באה מאוד מאוד מסודרת, שנתקוף את הנושאים העיקריים. אז מאיה, באמת, אני חושב שהדבר הכי נכון שעשיתי זה שהזמנתי אותך לבוא להצטרף
תודה
אליי.
תודה רבה.
אני חושב שאנחנו נהיה חייבים לתקוף את זה בעוד נושאים, שהמשמעות של דברים שאת יכולה לתת לאנשים, ושגם נתת להם היום, בזמן הקצר שאנחנו ביחד, אני חושב שמי שיקשיב לך, את מסדרת לו את החיים, ומסדרת אותו בעיקר לימים רעים, ואני אשמח אם את תסכמי את כל מה שעשינו פה היום, ותשאירי לאנשים את הטעם של עוד, א', שיבואו לזום נדלן, ב', או שיקשיבו להקלטה, תלוי מתי נעלה את זה, ולפודקאסט הבא, בואי תתני איזה סיכום של מה שדיברנו.
אז אני אסכם במשפט אחד, בגדול. אין פטור למרבה הצער ממחשבה. לשבת ולחשוב על הדברים ולראות מה נכון לכם. ברגע שאתם יודעים מה נכון לכם, תמצאו יועץ מקצועי. מישהו שאתם סומכים עליו, שייתן לכם את הכלי המשפטי הנכון כדי להגיע למטרה שלכם. על זה אנחנו מדברים. ואני אגיד לכם שבחיים, צחי ואני דיברנו, תמיד יש יותר מאפשרות אחת. אם אתם מגיעים למישהו שנותן לכם תשובת בית ספר שחור לבן, החיים הם לא שחור לבן.
ממש לא.
החיים הם הרבה גוונים של אפור. ואתם לא דומים לבן אדם שיושב לידיכם, גם אם הוא במרחק של 2 מטרים, אתם לא דומים לו. ומה שמתאים לכם לא מתאים למישהו אחר, אין תשובות בית ספר, אין פטור ממחשבה, אבל מה יש? יש את האפשרות לישון טוב בלילה. יש את האפשרות שהעתיד שלכם יהיה יותר טוב.
יש אפשרות שישנו סביבכם טוב בלילה, וידעו שלא צפויים לקראת כל מיני דברים שרעים שיקרו אם יום אחד יקרה לכם משהו.
ויותר חשוב מזה, מערכות יחסים משפחתיות הן חשובות, ואולי הכי חשובות, כי בסופו של דבר מה שגורם לנו לחייך בבוקר זה אנשים שסביבנו. זה פחות הכסף והרכוש, זה רק אמצעי. וכדי להגיע למערכות יחסים טובות, וכדי לשמר עליהם צריך לעשות דברים תוך מחשבה. אז זה המסר שלי, שאנשים יחבקו חזק את מי שלידם, וישנו טוב בלילה, ויאפשרו לאנשים שלידם לישון טוב בלילה. ומה לעשות? לפעמים צריך לשלם משהו בשביל זה. אז זה הזמן שלכם, על זה שהקשבתם לי, והקשבתם לצחי. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה. נהניתי לעלות לירושלים.
ואני נהניתי מזה שאת עלית לירושלים. ואני חושב שכולם נהנים מהמסר, ולא דיברנו עוד על זוגות מתגרשים, ולא דיברנו עוד על הרבה נושאים שאת כתב.
על גייז. על גייז.
על גייז, שזה... על... שאנחנו המון, אני נתקל בזה. אז יש לנו עוד הרבה מה לדבר. אז אני אומר לך, את יודעת מה? אני מודיע לך. אנחנו נעשה עוד פודקאסט. תרצי או לא תרצי. אנחנו כבר הולכים לקבוע אותו. ונעשה, אז אנחנו נקרא לזה, ואני כבר מוסיף בכותרת של זה, פרק א', את רואה, אני לא שואל אותך, אני אבל רואה את החיוך, אז אני מרשה לעצמי, ואנחנו נעשה אחר כך פרק ב', ויש לנו השלמה, והנושאים הם רחבים, ואני באמת רוצה להגיד לכם שאני זכיתי, וזה נותן לי גם כלים כיועץ, ומאיה, תודה רבה שבאת.
תודה לך. אני אגיד
את זה עוד 100 פעמים.
שרק יהיה לכולם טוב.
אמן. ותעשו ותחשבו, ותיקחו את הכי טובים שילוו אתכם, וזה המוטו שלנו לחיים, ואני מאוד מודה לכם שהקשבתם לנו, ואנחנו נתראה בעזרת השם בפודקאסט הבא. להתראות.
ביי.